אתמול ראינו שהחג הזה, חג הפסח שאנחנו מתקרבים אליו בפי חז"ל, נקרא חג החירות. בעצם היציאה של עם ישראל לחירות עולם, יש בה גם כן שיעור לאנושות. נתבונן קצת במשמעות של החירות הזו, על פי ההבדל התהומי המהותי של בין ישראל למצרים, בין ישראל לעמים. נגענו בזה היום קצת בשיעור הכללי, מתוך דברי אור החיים הקדוש. יש ניגוד מוחלט בין מצרים לבין עם ישראל. מצרים הייתה, כפי שידוע ומוסבר, גם המהר"ל בגבורות השם בפרק הרביעי מרחיב בזה, הייתה אומה חומרנית ביותר, הייתה לה תפיסת עולם אלילית, תכף נראה שבעצם התפיסה האלילית שלה הייתה קיצונית ביותר. ועם ישראל, לעומת זאת, האומה הישראלית, במה היא מיוחדת? היא מיוחדת בזה שיש לה תפיסת עולם רוחנית, מופשטת. ולכן, מבין אומות העולם, אנחנו רואים שרק עם ישראל היה מסוגל לקבל את האמונה מופשטת בהשם אחד, שאין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין שום הגדרה גשמית, שזה לאדם החומרני קשה לתפוס. נדרשת איזו הפשטה, איזו יכולת תפיסה שהיא לא חומרית, רוחנית יותר, מופשטת יותר. ולכן גם היחס של עם ישראל לעולם הגשמי, כיוון שהעם הזה הוא בעצם ניחן ביכולת הזו, בכישרון הזה, אז היחס של עם ישראל לעולם הגשמי הוא יחס טהור, יחס מתוקן. ממילא אנחנו מוצאים שאנחנו צנועים, זו אחת התכונות שלנו. גדורים בעריות, אלה תכונות שמתאימות למי שיש לו את הכישרון הרוחני הזה ואת חוסר השעבוד, את היכולת לא להיות משועבדים לעולם הגשם, לעולם החומר. המצרים, דווקא מתוך שהדגישו את החומרנות, התפיסה המגושמת, נמשכו מאוד אחרי הזנות, אחרי גילוי העריות, ולכן צוותי התורה, מה שקראנו היום, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. חז"ל במדרש תורת כהנים אומרים, מה זה כמעשה ארץ מצרים? שלא הייתה אומה באומות שהתעיבה מעשיה יותר מן המצרים. וזה בא לידי ביטוי בעיקר בדור האחרון, אותו דור ששיבד את עם ישראל, זה היה השיא. האומה המצרית, יחד עם התפיסה הזו אולי כהמשך, הייתה מאוד משוכללת באותם זמנים, בשכלולים, בפיתוחים המדיניים, החברתיים, הכלכליים, הישגים שעמים אחרים לא הגיעו אליהם, התחום הארגוני, וסדרי ממשל יציבים, ידוע על הנילוס, על מערכת ההשקיה משוכללת, מערכת כלכלית, כמו שמתואר בפסוקים, הרבה בזכות יוסף הצדיק, אבל ההישגים החומריים האלה היו מנותקים, ומנוגדים לחלוטין לעולם הרוח. הם לא באו כהמשך או על גבי, הפוך. התפיסה, כמו שאמרנו, הייתה אלילית לא רגילה, אלא קיצונית, יותר משאר העמים באותם זמנים. עד כדי כך, כמו שראינו בכל הנושא, שזה מובא בחז"ל, במדרשים, מתוך הפסוקים, האמונה שלהם בקיום, זאת אומרת, בממשות של הגוף, כלומר, או מה שהביא אותם לחוסר אמונה, בנפש, בנשמה, בנשמה שהיא נצחית, אז הם בעצם התייחסו אל הנפש כמה שתלוי בקיום הגוף. כאילו אנחנו אומרים בעצם הנשמה זה העיקר, והגוף הוא משרת את הנשמה. והם טענו הפוך, שבעצם הגוף זה העיקר והנפש, תפיסה הפוכה לחלוטין. ולכן אנחנו רואים שהם מתאמצים לחנות את הגופות של המתים. כל הקיום של האדם לפי תפיסתם תלוי רק במציאות הגופנית. אפילו שהוא מת, הוא לא יכול לזוז, לא יכול לדבר ולא יכול לתפקד. מבחינתם, מכל הבחינות האחרות הוא עדיין היה חי, חי וקיים. ולכן הם השקיעו מאוד מאוד מאמצים גדולים בבניית ערים שלמות, הפירמידות, שעד היום הם קיימים, כן, זה עדות לאותה תפיסה, לאותה אמונה, בתי קברות מפוארים לגוף, שאנחנו, כן, להבדיל, אנחנו גם, עם ישראל מבין שיש לחומר תפקיד חשוב, במקום חשוב, אבל אם בונים תפיסת עולם שהיא כל כולה בנויה על זה שרק החומר הוא העיקר, אז בעצם דבר כזה מביא לתפיסת עולם שהיא אלילית והיא גם לא מוסרית. אגב, למה? אז אנחנו רואים שכל הדוגמאות שהטבע מביא הן בעצם דוגמאות שאין בהן מוסר. אנחנו מכירים את הנוסחה הזאת שאומרת שהחזק שורד. מאיפה הדבר הזה בא? יש מקומות ששם זה בעצם מוטו. החזק שורד. זה הטבע. נכון שיש בטבע יופי, חוכמה, אבל אין מוסר. אין מוסר. ולכן באמת החזק הוא שורד, כי הוא טורף, כי הוא מתאכזר. ובני אדם חזקים משעבדים את החלשים. אז במקום לחתור למדרגה גבוהה יותר, לקומה חדשה, לתוספת, לעילוי, זה מה שקיים, זה מה שיש. לקדש את המציאות הגשמית עם כל הכוחות הגולמיים שבה, האכזריים שבה, זה הטבע. אז זו בעצם על רגל אחת התפיסה המצרית. ועם ישראל משתעבד במשך מאות שנים בתוך המקום הזה, כור ההיתוך, ובה בעצם לאט לאט מתפתחת אצלו תפיסת עולם שהיא אמונית, רוחנית, שהתפיסה הזו היא חותרת באופן מתמיד לתקן את העולם, להיאבק ברשע, להשליט את הצדק, לעשות את העולם טוב יותר, מתוקן יותר, כמו שהנביא ישעיהו אומר על המשיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. כל הביטויים האלה של צדק ואמונה, זה המוטו. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ופרה ודוב תראינה, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. יוצא אם כך שיציאת מצרים זה לא היה רק שחרור של אותם דור, אותו דור, אותם אנשים שהיו שם לפני אלפי שנים, שהיו משעובדים במצרים, אלא יש כאן שחרור של הרוח מכבלי החומר. אז אם זה הרעיון, זה נכון שיצאנו גם באופן אישי, אותו דור, היה משעובד במשך מאות שנים בפועל, פיזית, יצא ממצרים. אבל היציאה, כמו שהרב אומר, ועוד מובא במקורות, זה לא רק יציאה של אנשים פרטיים, או של, אפילו של אומה, משעבוד. היו בהיסטוריה עוד הרבה עמים שהיו משעובדים והשתחררו. כאן השתחרר לעולם רעיון, רעיון משמעותי מאוד, רעיון מוסרי, ולכן חשוב מאוד 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 לעסוק ביציאת מצרים. עד כדי כך שמצטווים אנחנו כל שנה ושנה, בליל הסדר, לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. ונצטווינו כל יום לזכור בבוקר וגם בערב את יציאת מצרים. וכל השבתות, כל החגים באופן מסוים הם זכר ליציאת מצרים. למה? כי ביציאת מצרים הרוח השתחררה. הרוח יצאה והשתחררה מכבלי החומר. וכיוון שעדיין לא זכינו לברך על גמר המלאכה, הרוח עדיין משעובדת בהרבה מובנים, אתם יודעים. החומר עדיין, עדיין כאן בעולם, אנחנו עדיין נאבקים ונלחמים בו. זה כבלי היצר, התאוות. אז יש לנו עוד עבודה מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית אנחנו עדיין צריכים לעזור לרוח להשתחרר, להיות חירותית. ולכן אנחנו מצווים כל הזמן, בפרט בניסן, בפרט בליל הסדר, לעסוק בסיפור יציאת מצרים. המוטו, המרכז של הסיפור, זה מה שראינו עכשיו, השחרור של הרוח, וזה בעצם בשורה לעולם. אדם פרטי יכול לבשר את הבשורה הזו, הוא יכול לספר, כן, כמו שמספרים לנו אסירי ציון, כמה מר וכמה קשה היה בכלא הסובייטי, ואנחנו היום לצערנו חיים עם תחושה כזו. רבים מבנינו עדיין חטופים ושבועים, זו מציאות שלא הייתה כדוגמתה בהיסטוריה של הדור האחרון. בצורה כזו אכזרית, גם כשהיו שבועים וחטוף ונעדרים, ידענו פה איפה הוא נמצא, איזה מי הם בכלא המצרי, הסורי. כאן זה מעין רמז או תזכורת לעניין הזה, לרעיון הזה, כפי שדיברנו היום על ה... בלימוד המשותף 12, על ה... לא בערוץ 12, שעה 12, על הרעיון של זכר המלאק. אז גם כאן אנחנו נפגשים שוב עם הצורך להתבונן בזה. העולם עדיין שבוי בידי החמאס, בידי מצרים, בידי המלאק, בידי תפיסות משובשות. מי שעוקב אחרי איפה העולם נמצא, זה פשוט נורא והיום. המוסר הפוך לחלוטין. אנחנו מואשמים ברצח עם, אנחנו מואשמים בכל דבר, זה פשוט לא נתפס. זאת אומרת, ולכן אני אומר, בדיוק שמעתי קטע של, אני חושב שזה היה מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה, שהוא סיפר שהוא שאל את אבא שלו, מה זה, איך, מה העולם עד כדי כך, הוא לא מבין, אנשים לא מבינים מה הם, מאוד איך מחשיב את אביו ואת התפיסה שלו, ועל האנטישמיות, כאילו, שאלה, זה חידה שהיא באמת לא מובנת, מה העולם לא רואה, המוסר הוא כל כך משובש. אז זה גם אותנו, גם כשאנחנו יושבי בית המדרש לומדים את הסוגיות הללו והוגים בהם, גם אותנו זה מקומם. התשובות והפתרונות נמצאות כאן בתורה הקדושה. השכל האנושי הפשוט לא מבין את זה, זה עולם הפוך פשוטו כמשמעו. אתה תהיה הטוב, אתה תהיה המוסרי וישימו אותך ברצח. אתה תהיה זה שנזהר מלפגוע באזרחים, נשים, ילדים וישימו אותך ב... אז ככל שעם ישראל כעם יכיר את התפקיד שלו, את המשימה שלו, את הייעוד שלו, שם כך יצאנו ממצרים, השאלות הללו של אומות העולם או התהיות או האשמות יחדלו. בסופו של דבר, לשאלות האלה ולקושיות האלה של הגויים עלינו יש תפקיד לברר אותנו עם עצמנו. וכשאדם ברור לו מי הוא ומה הוא, הוא בטוח בעצמו, אז לא שואלים אותו למה וכמה. אומרים, זהו. כך גם כאומה, ככל שנהיה ברורים ונבין מה תפקידנו ולמה יצאנו ממצרים, אז אדרבה, אומות העולם יחפצו בנו, ירצו בנו, ותהיה מציאות שבה הפוך, ירדפו כדי ללמוד מאיתנו, כמו שהנביא אמר, מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים.